חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
במהדורה המרכזית, הממשלה אישרה את תוכנית המענקים. אחרי שורה של עיכובים, הממשלה יוצאת עם תוכנית מענק לכל אזרח, בהתנגדות של שניים מהשרים. כל אזרח יקבל מינימום של 750 שקלים עד 3,000 שקלים למשפחה עם שלושה ילדים. בהערכות, הכסף יגיע כבר בשבוע הקרוב, עוד מעט נבדוק מה עוד הקריטריונים או הפרמטרים להיחשב אדם בודד, 750 שקלים לאדם, ומה הדינם של זוגות צעירים, האם מקבלים כפל או כמשפחה אחת, עוד כל מיני שאלות שעולות מהתוכנית הזו. וגם נדבר על ענייני ביטחון. שרי הממשלה שחברים בקבינט הביטחוני קיבלו הנחיה מגבוה שלא להתראיין, לא לדבר עם כלי התקשורת, זאת בעקבות המתיחות ההולכת וגוברת בצפון, מאז שישראל חיסלה את אחד מפעילי החיזבאללה החשובים בסוריה בסוף השבוע. זאת גם הסיבה ששרי הממשלה לא מתראיינים הערב לכלי התקשורת. ההפגנות מול ביתו של ראש הממשלה ממשיכות גם אתמול בערב, ימשיכו גם השבוע, אומרים המארגנים. לפי שעה נתניהו לא מתייחס להפגנות הללו. המארגנים אומרים כי ינסו לקחת את ההפגנות למחאות של נפגעים כלכלית מתקופת הקורונה, לאחר שההפגנות קיבלו רושם של הפגנות שמאל בעד נגד הסיפוח ונגד נתניהו באופן אישי, ועוד הפגנות מהסוג הזה שהיו אמורות להתקיים גם היום בוטלו לאחר שיש מחלוקת בין המארגנים על אופי ההפגנות הללו. הקורונה ממשיכה, המספרים ממשיכים לגדול גם היום, גל גדול גם במגזר החרדי. מצד שני, ברוך השם, רבים מתפנים למלוניות, גם בסוף השבוע האחרון, גם היום, פינוי גדול של משפחות רבות למלוניות קורונה. ולמרות זאת, אנחנו נדבר על המתווה האפשרי אולי לפתיחת זמן אלול בישיבות הקדושות. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח הערב את המהדורה כמובן עם ענייני הקורונה, במקביל לכך שראש הממשלה הורה לשרת התחבורה להכין מתווה להפעלת טיסות לקפריסין, ליוון ועוד מדינות ירוקות נוספות. במקביל לזה גם התוכנית מענק לכל אזרח מאושרת הערב, אבל ככה במנותק מכל אלו, עולם הישיבות נמצא גם הוא במקום שלו, בשאלות שלו לקראת חודש אלול. יש ישיבות שכבר מתחילות קפסולות כשבוע או שבועיים לפני ראש חודש אלול, במסגרת איזשהו קמפ של הישיבה כדי להתחיל את הזמן בצורה מסודרת. גדולי ראשי הישיבות עומדים על העניין שצריכים לעשות הכל כדי שזמן אלול יתחיל ברגל ימין ובצורה ברורה ומסודרת. התפרסם גם היום מכתב מהגאון הגדול מרן רבי מרדכי אזרחי, אולי נביא את המכתב הזה בהמשך. נפתח את תחילה עם ישי כהן, כיכר השבת. שלום, ערב טוב ישי.
ערב טוב.
מיד יצטרף אלינו גם יהודה אבידן. איתנו יהודה?
נמצא איתכם על הקו, כמובן, ערב טוב.
ערב טוב יהודה, מה שלומך? טוב, אז יהודה, אתה קצת ככה משוחרר מהתפקיד, יש לך אבל יותר זמן לראות את הדברים מהצד עד כמה שאפשר, ולתת לנו גם פרשנות. אז אנחנו שומעים על תחלואה גדולה, זה נכון, גם פינוי למלוניות גדול כדי להוריד את מספר החולים מתוככי הערים, אבל במקביל לזה מתמנה פרויקטור חדש רק ביום חמישי בלילה, יום חמישי האחרון, הפרופסור החדש. רוני גמזו, שמתמנה לפרויקטור הקורונה. יהודה, כמו שזה נראה, אין משהו דרמטי שבדרך, כלומר, אם דיברו על סגרים, על צמצומים, המצב נראה, נשאר ככה.
דרמטי בכמה כיוונים. א', אתה רואה שיש פינוי המוני למלוניות, ואין שום שינוי בתחלואה. הערים האדומות נשארות אדומות. התחלואה, המספרים ממשיכים להיות בשמיים, מה שנקרא. בלי שום קשר, המספרים התחילו לרדת בשבוע הקרוב, בגלל המצב שהשתנה במדינה, כי אין אולמות אירועים, ומוסדות החינוך נסגרו, כולם יוצאים לחופש. ברגע שלא יהיו מוסדות חינוך ואין אולמות אירועים, שני מוקדי התחלואה העיקריים, שבהם ברגע שהם לא יהיו, אתה תראה שירד התחלואה. ולכן גם לא יהיה סגר. מי שחושב שיהיה סגר בשבועיים הקרובים או בשלושה הקרובים, טועה. אני לא מבין מה ראש הממשלה רוצה משרד התחבורה להכין מתווה בחזרה לקפריסין. השאלה אם קפריסין תקבל אותנו, לא אם אנחנו נקבל אותה. אנחנו נקבל אותה בדיוק, אבל
אנחנו
נקבל אותה.
כמה זה אנחנו מהסגירת האולמות? כמה זה אנחנו מהסגירת האולמות? לא עברו עדיין שבועיים ימים?
לא, עוד לא עברו שבועיים ימים.
דרך אגב, כן, אנחנו ממש על הגבול של התכף של השבועיים ימים, לא עברנו כבר.
כן, אבל קשה לראות את זה, אישי, קשה לראות את זה ככה חותך ביום. כן, אולי אם יש שינוי, זה יש שינוי מדורג. לא תראה פתאום בול, 14 יום אחרי, ירידה דרסטית של חולים.
חד משמעי. כי אל תשכח שבתום ה-14 אנשים נדבקו, והם שיכולו להדביק אחד השני, והאנשים החומרים עדיין יש את התחלואה.
הטור הגיאומטרי הזה, כמו שהוא עולה, כך הוא יורד, ישי.
נכון.
נכון. אגב, לגבי הפתיח שלך, לגבי עולם הישיבות, בשיחות שלי עם משרד הבריאות בסוף השבוע והבוקר, הם אומרים שאי אפשר לדעת בכלל מה יקרה. כמובן שמתווה הקפסולות, ככל הנראה, יוכל להמשיך לפעול בזמן אלו, כשאנחנו יודעים שלא מעט ישיבות לא מצליחות לעמוד במתווה הקפסולות, ואם ראינו בזמן קיץ ישיבות שפתחו שלא במתווה הקפסולות, אני חושב שבזמן אלו נראה את זה הרבה פחות, וישיבה שלא תוכל לעמוד במתווה הקפסולות פשוט לא תסתח, כי החודשיים האחרונים הוכיחו עד כמה ישיבה שעבדה שלא במתווה הקפסולות, ראינו שם תחלואה גדולה מאוד מאוד, לצערנו הרב, יודע יכול לספר על זה הרבה יותר ממני, לכן כרגע...
ישי, מי שחולם שיכול ראש חודש אלו לפתח באותה צורה שנהגנו בחודשים האחרונים, הוא טועה. יש לנו פלוס אחד כרגע שאנחנו צריכים לזכור אותו. אני חושב שגם אריה דרי, עשר כפרסות, יש לנו את הרב יעקב אשר בוועדת חוקה, כבר לא מה שהיה או שיהיה, כבר אין לקבל סתם כל דבר תורה משה מסיני. כבר היום גם הנציגים החרדים, כולם למדו בעצם היום שנגמר שיטת השרוף. לא כל מה שאתה חושב, יאללה, כאן אחד על אולם של בית כנסת של 1,000 מקומות יכילו 10 אנשים, ועל בית כנסת של 50 מקומות יכילו 10 אנשים. לא יהיה עוד דבר
הזה. בינתיים אתה רואה שזה קורה. בינתיים אתה רואה שזה קורה. אריה דרי והשר אוחנה, שני השרים החרדים, הצביעו נגד האפשרות להכניס עד 35%
מה... לא השר אוחנה, השר אביטן. השר אביטן.
מה?
לא השר אוחנה, אלא השר אביטן.
השר אביטן, נכון. ושני השרים האלו הצביעו נגד, השר דרי והשר אביטן. אבל בפועל
אבל כיוון, שבסוף צריך להעביר כל דבר ועדת חוקה, ויש ועדת קורונה, הדברים גם שם יקבלו משמעות אחרת. ולכן אני אומר, גם משרד הבריאות מבין שהאמון של הציבור נמצא בכמעט בתחתית של התחתית של הקבלת ההחלטות בצורה הזאת. ולכן אני אומר, יש תו סגול ויש קפסולות. שני מצבים שאפשר לעמוד בהם.
אוקיי, טוב.
ושם יצטרכו להיות.
אז זה הנושא הזה, לגבי הישיבות באמת הכל פתוח, לא ברור, מצד אחד יש ממש זעקה של הורים, אני בטוח שזה מגיע גם אליכם, הורים שאומרים, רבותיי, בכל מחיר, לא משנה מה זה ידרוש, חייבים להתחיל את זה.
אם לא התוצאה שאנחנו נראה, אנחנו נראה אותם בהפגנות בבלפור, ואנחנו נראה את האנשים
מדרדרים. כבר עכשיו רואים, לצערי
לא. אם לא יהיה פתרון, אנחנו נראה מחזות מאוד קשים של בחורי הישיבות.
יוטה, הספיק לי, אני לא אשפט חינוך. אני לא איש חינוך ולא מבין בחינוך, אני עוד צעיר, אבל אני הייתי ביום חמישי בערב בהפגנה בבלפור. כשתסכים לי, זה לא ההפגנה שמתאימה בכלל לחרדים, אני עצמי התחרטתי שהלכתי.
בלשון המעטה.
והלכתי לשם אחרי שהמראות הקשים כבר חלפו, ועדיין הסגנון, השיח, הפליירים, הפשקים וילים שהיו שם, הסגנון דיבור, הסגנון המודעות,
זה לא מקום שאדם יראה שמיים, בטח לא בחור ישיבה.
לא מקום שלא לבחור ישיבה, לא לאדם.
לא להיות באזור, אפילו לא קשור לבחור ישיבה.
לראות שם לא עשרות, אלא מאות, 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 מאות של בחורי ישיבות שמסתובבים, וזה ספרדים ואשכנזים חסידים וליטאים, שמסתובבים בתוך הקהל ועל המרפסות וצופים, אז זה,
אני חושב שזה...
בין הזמן עם יהודה, אני מבין תרפייה של לראות אקשן, גם אני כבחור צעיר יותר אהבתי לראות את האקשן, אבל זה לא אקשן, זה לא מקום ליהודי שומר תורה ומצוות, ואיך אמר אבי בלשון המעטה, ואנחנו רואים את זה, הנה כבר תוצאה ראשונה, שאין מוסדות חינוך.
המכה שעולם הישיבות חטף, הוא לא דבר שהוא בר נסתר, אבל כולם מבינים את זה, השאלה היא עכשיו, איך מתקנים ואיך מצילים את המצב בגלל ראש חודש אלול.
צריך לחשוב על כל רעיון
שלנו חרדים לדבר הזה, ואני אומר לך, אפשר, וצריך לשלב ידיים כאן, ואם ישחילו עוד פעם לחפש מי הפרויקטור, ומי הנציג, ומי יטפל, ואת מי הוא יצג, ואיזה ליטאים, ואיזה חסידים, ואיזה ספרדים, אנחנו נמשיך להיות באותו מצב. צריכים כבר לקום פעם אחת ותמיד, לקחת פרויקטור חרדי, ולא משנה איזה עדה ואיזה מגזר הוא משתייך, שיקח את זה על עצמו, ושיעבוד בשיתוף פעולה, בסוף בסוף, קפסולה לאשכנזים, קפסולה לספרדים, ולטפל במלוניות של הספרדים, של אשכנזים.
אבל יהודה, ליצוק, כן, אנחנו צועקים פה כבר חודשים על הפרויקטור החרדי, בוא נעזוב את זה רגע, בוא נתייחס באמת לעולם הישיבות.
גם על זה אני מדבר.
כן, אבל הדבר הזה תלוי בכל ראש ישיבה, אבל ברגע שראשי הישיבות, וכל ראש ישיבה.
תביא להם פתרון.
יש לך שישה שיעורים, שבעה שיעורים, ועד א', עד ועד שישי, עד ועד שביעי, כלומר שיעור א', עד קיבוץ ג', או קיבוץ ד', או בוא נחלק את הישיבה. כל קבוצה כזאת תלמד בקמפוס שונה, יזכרו קמפוסים ששוממים וריקים.
יהודה ואבק, יזכרו בתוך כל הלזכור קפסולות, שהישיבות נמצאות גם במכה כלכלית קשה מאוד.
אני בטוח שההורים, חלק גדול מההורים ייקחו חלק מהמעמסה הכלכלית.
לא, תן לי לומר לך משפט. המדינה נמצאת כרגע מצב שהיא מטפלת בכל נושא הקורונה בעידוד כלכלי, בפתרונות כלכליים. הגיע הזמן שגם הנושא הזה יקבל איזשהו פתרון כלכלי. מה הכוונה? ישיבה שיש לה 800 בחורים, ב-500 בחורים, ב-600, יודעים שהיא לא יכולה, איזשהו קריטריון, ועדה מסוימת שתקום, לתמוך. ישנם היום המון, המון בתי ספר שדה והחתניות נוער שלא פעילות בגלל המצב. לזכור אותם
לתקופה. אני רוצה להציע עוד רעיון. עוד 24 שעות או 48 שעות, כל בחור ישיבה מעל גיל 18 אמור לקבל 750 שקל, לא?
נכון.
זה אתה רוצה לקחת להם?
מה, לא מבין, למה לא?
750 שקל, כל רווק, מעל גיל 18.
אני לא חושב שזה הפתרון צריך להיות.
הוא לא נפגע בגלל הקורונה, לא קרה, כלומר, בוא, כך...
קודם כל, אני לא מסכים איתך, אין בית שלא נפגע בגלל הקורונה.
לא, אבל הוא נפגע מעצם זה שאין לו ישיבה, אז בכסף הזה...
לא, אני מתנצל לומר לך, אם עד עכשיו ההורים שלו יכול לעזור לקנות חולצה וחליפה, כבר חודשים שלא יכול לקנות לו, כי אין להם כסף בבית.
ב-750 שקלים האלה הוא יקנות בגדים לראש השנה.
הוא יקרה בגדים לא ראשונה, ולא צריך להפיל את זה עליו. צריכים להביא פתרון מערכתי. מערכתי הכוונה שהמדינה צריכה להכניס היד לכיס כמו שהיא מכניסה לאלף מגזרים.
זה לא רק המכה של המדינה, של הכסף שמקבלים מהרשויות, אלא אני מהשיחות שונים, כמה ראשי שירות בכל השלושה ארבעה חודשים האחרונים, הם מדברים רק שנייה על מכה כלכלית קשה מהתרומות מחוץ לארץ. אומרים, אנחנו לא שהם הפסיקו לתת
פתרון. הנה אבי, אני אתן לך פתרון. אבי, אני אתן לך פתרון כזה, איך אפשר לפתור דברים כאלה.
כן.
המדינה היום הולכת לתמוך בכל עסק שנפגע בקורונה. בתי המלון שהלכו לטובת הקורונה, מקבלים מטבע הדברים פחות תמיכה כלכלית, כי יש להם הכנסה. אם המדינה תחליט שהיא לא נותנת לאכסניות נוער שנפגעות, או לבתי הערכה כאלה, והופכת אותם לקמפוסים, במקום לתמוך בהם, אנחנו נשלם להם את השכירות, ממילא זה אותו כסף למדינה בסוף.
מעולה. מעולה, רעיון מעולה וגדול.
ולכן אני אומר, אפשר למצוא פתרונות, אבל המדינה צריכה לשבת, יש לנו יו"ר ועדת כספים, יש לנו חברי ועדת כספים, יש לנו שרים, למצוא פתרונות גם לעולם הישיבות, מחוץ למסגרת, כי במסגרת הקמפוסים, כפי שהם קיימים, לא ניתן לקיים קפסולות כמו שצריך, קשה מאוד, לא ניתן לקיים את עולם התורה, והגיע הזמן לעשות חשיבה מערכתית על הנושא.
בעיקר שמגיע חודש אלול, זה באמת חודש עד מוצא יום כיפור, שבחור יכול להיות בישיבה בלי לצאת, רוב הישיבות במילא לא עוצים בכל זמן אלו, גם בלי קורונה.
נכון, נכון.
וחייבים, חייב, זה הנושא הכי חשוב, מעל הכל, מצבו של עולם התורה, לא צריך לפתוח פה ולא צריך לספר מה, אבל המצב הזה
קשה וכואב. אני אספר לך, אבי, נראה לי שדיברנו על זה בשידור. לפני כשבועיים, התקיימה פגישה לביתו של אריה דרעי של ראשי ישיבות.
כן.
פגישות שבדרך כלל, אתה יודע, עוסקות בעיקר בתקציבים, בבעיות, בניסיון להשיג עוד תקציב כזה או אחר. רוב ככל הפגישה התעסקה, הפגישה עם אריה דרעי, איך מצליחים לשקם את עולם התורה מבחינה רוחנית, איך מנסים להשתקם מהתקופה הנוראה הזו, ולטהור של אריה דרעי בסיום הפגישה הזו, יומיים שלושה אחר מכן הוא מבין שאנחנו הולכים לדרדר עם עוד מגבלות ועוד מגבלות, שכל מה שדובר שם כנראה לא יהיה רלוונטי. כך שזה מעשי, כמו שאתה אומר, כמה שעוסקים בתקציבים.
ולראות את הבחורי ישיבות שבאמת באים, אתה יודע,
אין ישיבות בין הזמנים, אין קמפים, אין כלום.
כן.
אני אומר לך שאם מישהו ייקח את העסק הזה ויעשה חשיבה מערכית על הכל ביחד, כן, אפשר למצוא פתרונות לכל דבר, אבל צריכים לשבת יום ולילה ולדעת שעכשיו בראש סדר העדיפויות הגדול ביותר זה איך לפתוח את חודש אלול על כל גווניו, מכוללים לבתי כנסת, ואוי לנו שלחשוב מה הולך להיות עכשיו אם התפילות של ראש שלה וכיפור יעברו בתפילות שלא יותר מעשרה. אין דבר כזה לעבור את זה לסדר היום.
טוב, אז אתה שוב שואל את מה שאנחנו שואלים כבר חודשיים, איפה הנציגים החרדים, וכששואלים אותם אומרים אנחנו עובדים קשה.
אני קודם כל אני מעורר ואין מזרזים אלה למזורזים.
אולי סמוטריץ' שתחיל לדבר על זה, אז גם הפוליטיקאים החרדים.
די, עזבו אתכם. אני אומר, אין לי ספק שהנציגים החרדים, כל מה שאמרתי, שנתם נודדת יום ולילה ולא ישנים מהדבר הזה, ואני לא יותר טוב לא מאריה דרעי ולא מאף אחד אחר שאני יכול לחשוב, והוא לא חושב. אין לי ספק שהם חושבים על זה לא פחות מאיתנו, אבל אנחנו פרשנים עכשיו ברד, ואנחנו צריכים לעורר את הדברים האלה. זה מה שאני
יותר לדבר. אני רוצה להוסיף עוד נושא לסיום, שזה נושא ראש השנה באומן. להבנתי, מהיממה האחרונה, צריך לומר את זה חסידי ברסלב, שיש להם הרבה תקוות שאולי ברגע האחרון, אם לא יקרה נס, כי הרי כולנו לא מכירים, אף אחד לא מכיר את הנגיף הזה, ויכול ברגע להיעלם, אבל לפי תמונת המצב הנוכחית, מה שאני מבין, הסיכוי שיהיו אלפים, אפילו מאות באומן, הוא קלוש מאוד.
כן, טוב, אז אנחנו עם הזעקה והקריאה הזו להצלת עולם הישיבות ועולם התורה לקראת חודש אלול, וגם מתחבר מאוד למה שאמרת אישי לגבי אותם בחורי ישיבות שמי שיימום, אני לא יודע איך ללמד עליהם זכות, אני לא יודע מה ככה מגיעים להפגנה.
אני מלמד עליהם הרבה זכות, כי גם אני כבחור צעיר אהבתי, ואני לא שאני איזה יהודי מבוגר, אבל לפני החתונה גם...
לא, אני אגיד לך, אני לימדתי עליהם זכות אתמול בערב, שראיתי כל מיני תמונות, אמרתי לעצמי, בטח הם רואים שהמשטרה לא מפזרת בכוח את הפגנות השמאל כמו הפגנות החרדים, אתה לא רואה שם אלימות ומכות של משטרות. אז אמרו הבחורים, בוא נבוא אנחנו בהמונינו, ואז המשטרה תראה הרבה חרדים, ואז היא כן תיכנס באלימות.
אבי, מילה אחת.
אתה יודע מה?
שנייה, אישי, שנייה, מילה אחת. אני חושב שצריכים...
כל הרגע אני מסביר שאני אעשה שאתה בחבורה, אז אני חייב לשתוק.
נכון. ואנחנו צריכים להקות לעצמנו גם כן על החזה, ובקש סליחה גם כן, חומרים מהציבור החרדים. יותר מדי צלחנו ויותר מדי עברנו לסדר היום, כשהשתמשו כנגד החרדים, בכל הפגנות, באלימות, במכתזיות, בכל הדברים האלה.
מאיתנו, העיתונאים החרדים שגיבו את המשטרה שתקפה את הפלג הירושלים ואת
הכיבוש
ותראו
איזה... אתה כל הזמן הולך לנציגים החרדים, די, לא מכובד ולא יפה, אני אומר, אנחנו העיתונאים, אתה איש היתה, וכל אחד ואחד מאיתנו, עברנו יותר מדי מהר לסדר היום, שישתמשו בבואה של מכתזיות. בואו נלמד מהציבור החילוני איזה בית ספר הם עושים על טיפת מים ופעמיים של מכתזית, תראו שזה כל סדר היום בתקשורת, תראו איך התקשורת מדברת, תראו כבר את העתירה לבגץ, ובגץ יפסול את המכתזיות. כבר היום מדברים שיש דוחות מודיעיני שהמכתזיות הן בכלל סכנת נפשות יכולות להרוג.
עד 20 מטר.
ובואו נלמד איך מתנהגים בצורה, ונזכור שפעם הבאה את החשבורים בתוך עולם החרדי נשאיר לעצמנו, ובחוץ נהיה מלוכדים, ולא משנה מי יתארו לנו.
אני חייב משפט על זה. תקשיב, אני אסכם כל מה שאתה אומר, אבל אנחנו, ואתה עצרת אותי כחשבת שאני מאשים את הנציגים החרדים, לא, העיתונאים החרדים, כשהפלג הירושלמי הפגין בירושלים, או הקיצונים של מאה שערים הפגינו, ולא השתמשו בנגדם במכתזית של מים כחולים, אלא בבואה של ריח, שקשה לשרוד אותו. אני חטפתי
ואתה איש וחברך יהודה,
רק רגע, הייתי צריך להחליף את כל קולקציית הבגדים שלי, כי נגעו בי כמה טיפטות מהבואש הזה. אז שמה היו עיתונאים שאמרו, למה? כשמדובר בפלג הירושלמי, גם כשזה היה בואש פרטי על הגב של אחד משוטרי היסם שהטיז לפנים של המפגינים, זה היה בסדר. כשאנחנו החרדים מסכימים כשהשתמשו בבואש הזה רק נגד הפלג הירושלמי או הקיצונים של מאה שערים, אתה לא יכול...
למה אתה אומר כל הבא הנציגים? למה אתה הסתמת לזה? אתה הסתמת לזה?
אני? תגידי, אתה קראת אותי בתקופה הזו? אני לא הספקתי לתקוף את העיתונאים החרדים שהצליקו שימוש בבואש.
אני לא מכיר כמעט אחד שעמד לצידם או לצד החרדים בנושא הזה.
איתך בשידור נמצא איש הכהן שצעק וזעק וכתב תורים נגד שימוש בבואש, גם אם מדובר בפלג הירושלמי, כשחבריי העיתונאים החרדים הצליקו את זה.
יופי, אז קודם כל טוב שאתה אומר עיתונאים החרדים ולא רק הנציגים. אני לא רוצה לדבר על הנציגים, כי זה לא רק התפקיד שלהם. התפקיד של כולנו כציבור החרדי ללמוד איך מתנהגים ואיך מתנהלים במערכה כזאת. ונלמד לאבא.
טוב. ישי כהן ויהודה אבידן, היה מעניין.
שבוע טוב.
תודה רבה, בהצלחה, בשורות טובות.
בבקשה, כל טוב, שלום שלום.
בשורות טובות. אחי וראי בני הישיבות הקדושות, כותב מרן הגאון רבו חמות, אזרח יש לי את הראש ישיבת עטרת ישראל, אחרי דרישת שלומכם, אנא הרשו לי מעט דברי התבוננות, התעוררות, המלצה והמרצה. אמר החכם מכל אדם, החכם עיניו בראשו, הכוונה היא להימנע מראייה שטחית, להצמיד עיניים פקוחות למוח על ידי כך שהראייה עצמה תהיה ראייה של ראש, התבוננות תבונתית, התעוררותית, המניבה את ראיית הנולד. הנה לכאורה בין הזמן עם בשער, אך אם הזמן נשתבש, בין הזמן עם עיניים, ואף על פי כן בין הזמנים של חודש אב, האלול מן העבר האחר, ימי חורבן מעברו זה, ימים נוראים ניבטים בשער, ובתווך בין הזמנים נדחק בין ימי המפני חטאינו גולינו מארצנו, לבין אני לדודי ודודי לי. לפעמים לא עלינו משחק לטלפיהם של אדישות והזנחה. אמרתי עד רבה, אולי ישמע החכם יתעורר ויועיל לנו. אנא אחים, שנים שהיינו מצפים בחיליון עיניים לאלול, כי ידענו אל נכון שהציפייה עצמה אף היא מניפה אותנו אל בנות הגיל וברעדה של האלול הניצב בפתח הימים הנוראים. הוא מכין לנו את גמר החתימה הטובה לשנים הבאות. מתוך שלמות, השתלדלות בנפלאות המידות המתוקנות והנהגות הראויות לרוממותו של הבן תורה. למגינת ליבנו מפני חטאינו גלינו מישיבותינו. אין ישיבה שרחמנן לצלן לא הופרעו סדריה. ואף על פי שדווקא בימי מצוקה אלו התלבטו גיבורי הכוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, בעלייתם המשגשגת, בשטייגן שלהם, שלא ידע מעצור, כן הרבו. אבל הסכנה מרובה רחמנה לצלן. מי יודע איך וכיצד ניכנס אל האלו לקרוב? מי יודע כיצד נעמוד בשערי הימים הנוראים? איך תיראינה הישיבות? ומי יודע אם חס ושלום לא תעצר עלייתנו? מי יודע? ידידיי, אחיי וראיי, זוהי השעה להחליט ולקבל על עצמנו להגביר את ההשתוקקות לבית חיינו, להחליט על פי הכוונת רבותינו מהורי הדור לחזור אל הישיבות במלוא המרץ, במלוא העוצמה, במלוא הכוח, עם כל הברן והלט החיצוני והפנימי של ההכרה המלאה במשימת חיינו. אלוהי השתלמותנו הרוחנית בתורה בעירת שמיים, במידות מתוקנות בין אדם למקום ובין אדם לחברו. שהישיבות שוב תהיינה מלאות מזן אל זן, איש בל יעדר, תוך כדי סדרי לימוד קבועים, כאשר ידענו מאז ומקדם. עד רבה זו השעה להחליט על שמירה מוגברת על כל צורכי הבריאות, בהתאם למצוות משמרתם מאוד לנפשותיכם, כפי שיורו רבותינו עיני העדה. אנא הקפידו מאוד על כך שחס ושלום לא נגרום בקלות דעתנו לקלישתו של עולם התורה והישיבות. ובעזרת השם יתברך בזכות התורה שהיא ודאי מגנה ומצלה, נזכה לקיום כל שאיפותינו הרוחניות, הרוחנית, בסגסוג הישיבות הקדושות, לגדל בניהן לתלמידים, לתפארת ישראל, לעשות נחת לקדוש ברוך הוא. על החתום, הגאון הגדול, מרן רבי ברוך מאות חזרחי, ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה, בלשונו, לשון הזהב, הוא זועק את הזעקה הזו, דופק על השולחן ואומר, רבותיי, חייבים לחזור לאלול במלוא הכוח. כל הישיבות, כל הבחורים, לא חלקים, לא להשאיר בחורים מאחור, לא לצמצם את הישיבות במלוא הכוח. פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. קול חי ודוד פדידה מציגים הכל הבא. הכל הבא שלוש, ההרשמה נפתחת. אולי אתה תהיה הכל הבא במוזיקה היהודית. להרשמה שלחו מייל להכל הבא שטרודל gmail.com. הכל הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית, בקרוב בקול חי. הכל הבא.
מרכז הספות, מבחר עצום של ספות, עד 70% הנחה, דבר העובד לכל השיטות, רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
מבצע לשבוע בלבד. מחשב נייד חדש של חברת לנובו, מתאים לבית, למשרד ולכתיבה, כולל שנה אחריות, פלוס תוכנות בסיסיות, פלוס משלוח, רק ב-1,600 שקלים. חייגו, כוכבית 60-41, מרכז המחשבים, הבחירה המתקדמת ביותר, כוכבית 60-41.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
בריאות, פרנסה, זיווג הגון, זרע בר קיימא. פעם אחת בשנה זה קורה. מעמד גזירת בית הדין בקבר רבנו הארי הקדוש בצפת. היום יום הילולת הארי ז"ל. אלפים מחכים שנה שלמה לתיקון הגדול שעורכים גדולי המקובלים בקבר הצדיק. התקשרו עכשיו לישיבת המקובלים הכנסת עורכים רשב"י והעבירו את שמותיכם לברכה וישועה. 1-800-36-18-18. גדולי ישראל מעידים, כל מי שמוסר את שמותיו יזכה בעזרת השם לישועה. 1-800-36-18-18.
היי, רציתי לספר לך, אתמול התנדבתי שעה והרגשתי סיפוק ונתינה. הלוואי והייתי יכולה לעבוד בזה.
מה הבעיה? חפשי בגוגל מעיינות רפואה משלימה. הרשמי ליום הפתוח בזום ותכירי עולם שלם של מקצועות עם חוויית נתינה וסיפוק אינסופיים.
מה לחפש בגוגל?
מכללת מעיינות.
תודה, את אלופה.
לפרטים התקשרו למכללת מעיינות 02-651-0888.
תמיד חיפשתם את הטוב ביותר. התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה. איכות גרמנית לאורך שנים. כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל. למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אתם המאזינים מוזמנים להיות איתנו בשידור.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. אקטואליה, בירוקרטיה, הגיגים, חיזוקים, רעיונות, דעות וכל מה שמעניין אתכם.
אני שומע הרבה אנשים וכל אחד עם החבילה שלו. אנחנו צריכים להכין לנו ארגז כלים של אמונה, ביטחון, דבקות בהשם.
הפוך על הפוך, ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו רוצים להמשיך לעורר את העניין של חזרתם של הישיבות הקדושות בעזרת השם לקראת חודש אלול הקרוב, ועוד להיערך לזה בימי בין הזמנים הבאים עלינו לטובה, מתוך הבנה שלא ייתכן שהמציאות שבה ישיבות בחלקן סגורות ואלו שפתוחות פתוחות למחצה, ואלפי אלפי בחורי ישיבות נותרים מאחור, לא ייתכן שהחודשים האחרונים שכבר המיתו עלינו אסון רוחני על חלק גדול מעולם התורה, יגיע גם ויגע בחודש אלול הקרוב. איתנו אחד מראשי הישיבות, שלום וברכה.
שלום וברכה.
צריך לעורר על העניין, מצד שני כולם אומרים, מה יהיה עם הבריאות? השם ישמור, סכנת נפשות, מישהו יכול להידבק, יכול להיות איזה בחור חולה, בלי שאנחנו יודעים שיש לו איזה מחלת רקע, או שמישהו מהמשפחה שלו, ופיקוח נפש, דוחה את כל התורה.
אז ובכן, אני לא רוצה להדגיש את הנושא ההלכתי, אבל כרגע, אבל רק מילה אחת, אבי. פיקוח נפש גם דוחה. פיקוח נפש זה כולל גם שבחור חלילה יורד מהדרך, מותר בהלכה, בשולחן ערוך נפסק, שמותר לחלל שבת כדי להציל אדם משמד, וכדי להציל אדם, חזון איש גם אמר, אותו דבר, להציל אותו מסכנה רוחנית אמיתית. הוא התבטא אז ללכת לבתי ספר לא ראויים וכו'. אז אין ספק שיש גם פיקוח נפש ודאי וברור וכואב מאוד מאוד לראות את כל אותם האלפים שהתנתקו ממקור חייהם בקיץ הנורא הזה, וזה ממש מזעזע. זה פשוט מזעזע לראות אלפים, אני לא ספרתי, אבל אנחנו מדברים על כמות מאוד גדולה של בחורים שלא חזרו, ומי יודע אם הם לא טעו באיזה כל מיני דרכים וכולי וכולי. זה נזק, כראש ישיבה אני יכול לומר את זה, זה נזק רוחני. אמרת אסון רוחני, אני מתחבר יותר למילה הזאת. נזק רוחני בלתי הפיך, בלתי הפיך, אם לא יתפל בזה מיד.
זה נזק רוחני שאת ההשלכות שלו אנחנו נראה תכף ומיד לצערנו הרב בתקופה הקרובה, אבל עוד הרבה הרבה שנים קדימה, כי אנחנו מדברים על גילאים של בחורים, מגיל 14-15 ישיבות קטנות, ועד בחורים בשידוחים. בכל השנתונים האלה, יש אלפי בחורים, שעל כל אחד התקופה הזו משפיעה אחרת. ועכשיו מתקרב אלול, וצריך להפוך שמיים וארץ, כדי למצוא פתרון הולם, שגם יענה על צורכי הבריאות, וגם לא ישיר בחור אחד מחוץ לכותלי בית המדרש.
כן. כל דבריך ממש אמת, ניכרים דברי אמת. שמעתי על ראש ישיבה אחת שאמר משפט, והוא באמת מאוד הצליח הקיץ הזה. או כולם, או כלום. או כולם, או... אותו אחד, אותו ראש ישיבה דגול, גם דאג מאוד לבריאות של הבחורים, וברוך השם אין פגע ואין יוצא. אינני נכנס בשום אופן למקום שלי לדבר על נושא הבריאות. המקום שלי זה לעשות מתווה, שהוא ישים לכולם. המקום שלי הוא לזעוק את הזעקה של הורים שאני שומע מהם, פשוט להיות להם לפה, לזעוק את הזעקה שהבן לבד. השנים הללו, כפי שהזכרת, הם שנות הבניין. איך שאדם מתעצב בשנים הללו, כך הוא ימשיך כל חייו. אם היה לו קיץ של קייטנה, או קיץ של הפקרות, או כל מרין בשין אחר, מי יודע אם אפשר לתקן את זה. זה נזק בלתי הפיך, כפשוטו.
כן.
והייתי רוצה להשתמש במשפט, אבל מאוד מאוד בזהירות. לא חוזרים על טעות פעמיים. אינני מתכוון נגד שום אדם, אבל אני מתכוון לגופו של עניין. היה כאן קיץ מאוד קשה.
כן.
אני קורא כאן בקריאה מאוד חמה להורים.
לקחת את הנושא היקרים, הזה הרבה יותר לצדה. ברצינות, ולזעוק את הזעקה כן. הזו, ולבוא כן. אל ראשי הישיבות, ולבקש מהם תשובות, ושהם יפנו הלאה לכל הגורמים, ועד שזה יגיע באמת לכדי מתווה שעונה על כל הצרכים, בלי שמותירים אף אחד מאחור.
אנחנו... אחד.
Okay. כן. אנחנו מודיעים על הדברי החיזוק הללו, ראש הישיבה, תודה רבה.
תודה רבה לך.
בשורות טובות. עכשיו אנחנו אל עניין אחר, הממשלה אישרה אחר הצהריים מתוכנית ראש הממשלה, מענק סיוע חד פעמי לכלל אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו עם סמנכ"לית קצבאות בביטוח הלאומי, גברת אורנה ורקוביצקי, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו מדברים על כל אזרח מגיל 18, נכון? זאת ההגדרה?
נכון.
וכל עוד והוא אין לו ילדים, אז הוא מקבל 750 שקלים.
נכון.
עכשיו, אם זה זוג צעיר שאין להם ילדים, אז הם מקבלים 750 פעמיים.
נכון, כל אחד מקבל 750 שקל.
אוקיי. זה נעצר בילד רביעי או שלישי?
עבור שלושת הילדים הראשונים מקבלים 500 שקל עבור כל ילד.
כלומר 750 פלוס 500 שקלים לכל ילד.
נכון.
אוקיי, השאלה שנשאלת כאן, שמענו באמת דיונים רבים בשבועיים האחרונים, האם באמת לתת את זה לכל אזרח, או לנסות כן להצמיד את זה לזה קריטריונים, כדי שמי שצריך יקבל יותר, ומי שלא צריך, אז גם ככה לא צריך. מבחינה בירוקרטית אצלכם בביטוח לאומי, זה משהו שאתם יודעים לעשות, כלומר להכניס עוד קריטריונים לסיפור הזה? או שאין דרך?
יש לנו בביטוח הלאומי מאגר מאוד גדול של מידע על כל תושבי מדינת ישראל שעשויים להיות זכאים למענק הזה. מעבר לכך שכל תושב ישראל מעל גיל 18 יכול להיות זכאי למענק של 750 שקל, יינתן מענק נוסף למקבלי קצבאות קיום מטעם הביטוח הלאומי, בסך 750 שקל נוספים, זאת אומרת למשפחה. אם לדוגמה, משפחה, אחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות ויש להם שלושה ילדים, הם יקבלו 3,000 שקל ועוד 750 שקל תוספת עבור מי שמקבל קצבת נכות. כלומר, כל מי שמקבל קצבת קיום הביטוח הלאומי, שאם זה קצבת נכות ואם זה גמלת הבטחת הכנסה, אם זה קצבה של עשרי ציון, השלמת הכנסה לקצבת מזונות וכו', כל קצבאות הקיום שלמעשה...
כל מה שמוגדר כקצבת ביטוח לאומי.
נות מענק נוסף בגובה 750 שקל.
אוקיי, אז זה משהו שככה לא ידענו, אז זה בנוסף לזה. כמובן שאתם לא הכתובת לשאול למה רק עד הילד השלישי, ולמה
נכון.
אלו הסכומים, זאת החלטת ממשלה כמובן. נכון. אבל הנה, שמענו שאם אתם רוצים, לו היו נותנים לכם הוראה אחרת, הייתם יודעים לבצע.
אנחנו יכולים לבצע כל מה שיחליטו.
אוקיי, טוב, ברשותך עוד כמה שאלות קצרות.
אבל צריך לזכור שזה עבר רק החלטת ממשלה. יש עוד הליך חקיקה בכנסת, דרך ועדת כספים, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, פרסום ברשומות, ורק אז אנחנו נכנסים לביצוע תוך כמה ימים.
טוב, ברשותך, אני לא יודע גם אם את גורם בביטוח לאומי ככה לענות על שאלות שמגיעות אלינו מהציבור בנושא ביטוח לאומי ותקופת הקורונה, אבל אני ככה בוחר שאלה שרבים שואלים, כי היא כנראה נוגעת להרבה מאוד אנשים, שהם בהגדרה גם שכירים וגם עצמאים. יש אדם שהוא גם שכיר וגם עצמאי. עכשיו, כן. הביטוח לאומי נותן לשכיר 75% דמי אבטלה מהשכר שלו כשכיר. הרווחת 100 שקל בחודש.
לא מדויק.
אוקיי.
ועד כ-70-80 אחוז, ותלוי ברמת ההכנסה, ויכול לנוע בין 30 אחוז עד 70-80 אחוז. תלוי בגובה ההכנסה. זה לא לכולם
אותו דבר. אז אוקיי, אז לא זה הפרט החשוב, בין 70-80 אחוז מהשכר שלו, שהוא שכיר. עכשיו, עצמאי הרי לא זכאי לדמי אבטלה. ומישהו גם שכיר וגם עצמאי, אז הוא מגיש בקשה לקבל דמי אבטלה כי הוא שכיר. שהביטוח לאומי עושה את החשבון, הוא אומר זכאות לאבטלה, אתה מקבל רק על הכסף שרווחת כשכיר. אבל זכאות לתשלום, מקזזים לך את הכסף שאתה מרוויח כעצמאי, והפסדת בעצם, בגלל שאתה כעצמאי הרווחת נניח 5,000 שקל. ומגיע לך דמי אבטלה כשכיר, אם לא היית עצמאי, היית מקבל 3,000 שקל. ביטוח לאומי רגע, אומר רגע, אתה עצמאי ומקבל גם 5,000 שקל, נקזז לך, את הסכום שמגיע לך על דמי אבטלה שלך כשכיר. אדם כזה לא מקבל כלום. לא מפה ולא מפה. יש הרבה כאלה. את מכירה את השאלה הזו?
אני מכירה את השאלה הזאת. זה המצב החוקי כיום, ואנחנו בהחלט בעד לתקן את העיוות הזה, ואנחנו מנסים לקדם תיקון. מקווה שנצליח, אבל אנחנו בהחלט רוצים לתקן את זה. אבל בוא נדייק. אם אותו עצמאי כיום אין לו הכנסות, העסק שלו סגור, העובדים שלו בחלט, אין לו שום הכנסות, הוא יכול או לאפס את המקדמות שלו או להקטין אותם מאוד, ואז אנחנו נתחשב בהכנסה המוקטנת ולא בהכנסה שהייתה לו ב-2019.
כלומר, הקיזוז ילך לטובתו, כלומר,
נכון.
למינימום נכון. האפשרי שהוא יוכל
או
לכזה.
או שתהיה התחשבנות שנתית, וגם אז נוכל להישען על ההכנסות הנכונות שלו ב-2020.
אוקיי, בכל מקרה מדובר כאן באיזושהי פרצה, את אומרת שצריך באמת לתקן אותה.
נכון.
אוקיי, בסדר. כמובן, הרבה הרבה מאוד עבודה בביטוח לאומי, אז רק מילה אחת לרבים שפונים אליכם. בתחילת הקורונה באמת היה גל של פניות עומסים בקווים. מטבע הדברים, גם הביטוח לאומי לא צפה את הגעתה של הקורונה. השאלה אם היום אתם כבר ככה יודעים לנשום.
אנחנו עדיין לא נושמים לרווחה, מה שנקרא, אבל אנחנו בהחלט התגברנו על 99% מהתביעות שהוגשו לנו בנושא אבטלה. אנחנו עכשיו עושים שיפורים ותיקונים באותם תביעות שהיה מקום לעשות את התיקונים האלו, לפעמים גם היו טעויות לטובה או לרעה, צריך לתקן אותם. מבחינת העומס על המוקד הטלפוני, אנחנו עדיין עמוסים, אבל מסוגלים היום לענות על הרבה יותר פניות בו זמנית מאשר לפני חודשיים. אנחנו עדיין מאוד מאוד עמוסים, אבל אנחנו משתדלים לעשות
ככל שביכולתנו להתמודד עם זה. ובוודאי שהמענק לכל אזרח יביא עוד גל של פניות ושאלות.
נכון, קודם כל חשוב מאוד שכל המאזינים לא יתקשרו אלינו היום, עד בכלל, עד שיעבור החוק, אנחנו נפרסם בדיוק את הדרך שבה אנחנו נשלם את המענקים האלו. בעיקרון, חשוב לדעת שלרוב האזרחים יש לנו מידע לגבי חשבונות הבנק שלהם, הם לא צריכים להגיש לנו שום בקשה. למעלה מ-80% מתושבי מדינת ישראל, אנחנו יודעים מה חשבון הבנק שלהם, ואנחנו נדאג...
למי שאין חשבון בנק.
תוך מספר ימים. למי שאין חשבון בנק, אנחנו עושים כל מעמד בכל זאת לקבל מידע על חשבון בנק, במידה ולא, אנחנו ניזום פנייה לאותם תושבים שאין לנו חשבון בנק, על מנת שיתקינו את חשבון הבנק באתר הביטוח הלאומי, או באמצעות פקסים זה יותר נוח להם, או באמצעות
מספר
טלפון שניתן.
לא תעבירו קצבה כזו לחשבון בנק אחר בעבור אדם שלישי.
ברור שלא, אנחנו מאמתים כל חשבון
לא,
בנק.
לא, אבל אם אומר איזה בחור בן 18, תפקידו,
הבנק,
תפקידו להורים שלי. עובר?
לא, לא.
לא עובר.
לא. אנחנו אוקיי. מפקידים את המענק למי שהוא בא לחשבון, והוא נמצא אצלנו זכאי לאותו מענק. כך שמי שאנחנו מאוד מאוד מבקשים מהציבור להבין לתקשורת, אנחנו נפרסם בדיוק את הדרך שבו ניתן להתקן אותנו בחשבון בנק, במידה ואנחנו לא יודעים, אבל כפי שאמרתי, למעלה מ-80% מהתושבים יש לנו את המידע, ואנחנו גם נפרסם איך כל אחד יוכל לדעת
אז הפנייה היא בעיקר
לחשבון בנק שלו או לא.
כן, הפנייה היא בעיקר לנערים ונערות, בחורים ובחורות צעירים,
נכון,
מעל גיל 18,
הצעירים ביותר,
שעדיין
נכון,
לא פתחו
נכון.
חשבונות בנק, אז הנה, במקום נכון, להתקשר, נכון. תתארגנו, לכו עכשיו, תארגנו חשבון בנק, תפתחו אותו, תדאגו למלות בביטוח לאומי את הפרטים, לעדכן את הפרטים שלכם, זה בכלל
נכון,
משהו טוב לעשות
נכון,
לחיים,
נכון.
אז הנה תחנה חשובה. אורנה וירקוביצקי, סמנכלית הקצבאות בביטוח לאומי, תודה רבה על הסבלנות, על המענה, זה שירות גדול ככה לאזרחים, תודה.
תודה וערב טוב.
ערב טוב, אנחנו עם שר החקלאות אלון שוסטר, שלום ערב טוב אדוני, וסליחה שהמתנת ככה איתנו על הקו.
לא, בסדר גמור, אבי, שר החקלאות ופיתוח הכפר. חשוב
מאוד, ופיתוח הכפר?
אנחנו עסוקים בביסוס המחשבה שהכפר הוא לא האזור הזה שמחוץ לעיר, אלא איבר חיוני בכל מדינה, ואני מקווה שכך יהיה גם בישראל, כן.
טוב, בוא נדבר רגע על התקציב, אתה יודע, ככה אפרופו הקצבאות וקורונה ותקציבי המדינה, וזה מוביל אותנו לוויכוח, ממש אימות בין כחול לבן לליכוד, האם תקציב חד שנתי או דו שנתי, ואני באמת מנסה להבין, הרי הוויכוח פה הוא לא כלכלי, הוא לא עקרוני, כמו שהוא ויכוח שיגלה לנו את כוונתו האמיתית של נתניהו לעתיד, נכון?
כן, אבי, בוא נגיד ככה, בוא אני אספר לך את הסיפור, כמו שאדם שמגיע נוחת אלינו היה צריך לראות, הוא אומר, מדי שנה, בקיץ, הממשלה, בהובלת האוצר, עוסקת בגיבוש התקציב לשנה הבאה, כלומר, כעת, קיץ 20, אמורים לעסוק בגיבוש תקציב 21.
כן.
עכשיו, מה יותר הגיוני מאשר השנה? בדיוק לעשות את זה, להגיד, אוקיי, אין לנו תקציב 20, ממילא מכינים 21, מה יותר הגיוני מאשר לגבש תקציב של 20-21? לזה ראוי להוסיף שבנימין נתניהו, בנימין גנץ, חתמו על הסכם קואליציוני שעל בסיסו הוקמה ממשלה חיונית לקיומו של שלטון בזמן מגפה, תלת ראשית, בריאותית, כלכלית וחברתית קשה ביותר, ואנחנו, כל מה שצריך, זה שאנחנו נכבד את ההסכמים, כן. שלפני שלושה חודשים בערך חתמנו עליהם, גם טוב למדינת ישראל, וגם נכון, לעמוד בהסכמים.
ואני רק אומר עוד משהו, בליכוד לא יכולים להשתמש בתירוץ, תראו, לא ידענו שיבוא קורונה, כי ההסכמים איתכם נחתמו בגלל הקורונה.
חודשיים אחרי פרוץ הקורונה נחתם ההסכם, הוקמה ממשלה בגלל ההסכם, כדי לבסס תוכנית ארוכת טווח יחסית, אנחנו נכנסנו לממשלה הזאת ונחתם ההסכם הקואליציוני, יותר מזה, האוצר והממשלה מובילים קבלת החלטות מרחיקות לכת, בעשרות רבות של מיליארדים, כדי לקיים, הייתי אומר, תוכנית ארוכת טווח, לפחות לשנתיים. אז מה רבותה ביצירת תקציב שוטף לתקופה הזאת? כמובן שצריך לעשות לו הערכת ביניים ותקופות ניטור, ואולי ברבעון הראשון של 21, אין לי שום ספק שראש הממשלה...
מה אתה עונה אבל לאנשים בליכוד שאומרים, אוקיי, נכון, יש חתימה, אבל שים לב מה קרה כאן תוך כדי שאנחנו מתנהלים בדרך. כמה כסף המדינה מוציאה שלא היה צפוי. זעקת העם שעולה מהרחובות, עצמאים, שכירים.
אני אומר, היא הנותנת.
קשה אבל עכשיו לשנתיים, בוא נסגור את השנה, ואחר כך נחשב שוב, ונראה מה קורה הלאה.
מדינה שמשקיעה 150-200 מיליארד שקל, לא יכולה לומר שהיא לא יודעת להכין תקציב, שהוא כמובן הערכה המיטבית שנוכל לעשות כרגע, וכמובן שנצטרך לבצע הערכות ביניים ברבעון הראשון השני של 21. אבל לומר שמה שנכון לתקופה רגילה לא נכון לחירום, היעלה לדעת שאנחנו לא נתכונן כראוי, יכול להיות גם מצב נוסף, אני שואל להביא, האם בשביל את המאזינים, האם הגיוני שעכשיו חודשיים שלושה נעסוק בתקציב הזה, ואחר כך כבר נגלוש ל-2021, ונמשיך לעסוק בתקציבים, ונחלה את זמננו, ואת הממשלה, ואת הדיונים בממשלה, ובמשרדים השונים, כל הזמן בתקציב, נגמור בבת אחת, בחודשיים שלושה האלה נגמור כבר, ונוריד מצלנו את העניין, נתחיל לחיות, יש פה אזרחים שהם רוצים לראות קצת עבודה שגרתית, הרי בלגן יהיה ממילא, מגפה יש ממילא, קשיים כלכליים ממילא, לחצים חברתיים ממילא, בואו נגמור בבת אחת, שנה וחצי, זה מה שסוכם, ועל זה כמובן, זה מה שהוסכם. אני חושב שדווקא בתחנה הזאת לא צריך להסביר למה הסכמים צריך לקיים.
אוקיי, טוב, עניין אחר, אתה בוודאי כמו כל אזרחי המדינה, רואה את ההפגנות, את המחאות מול בית ראש הממשלה, אז יש כל אחד שם שאומר רק לא ביבי והשחיתות וכולי, יש כל אחר שאומר מצוקה, קורונה, תקציבים, אנחנו קורסים, בשוליים יש גם את כל השמאל עם ענייני הסיפוח ושוויון וכיבוש ועוד כל מיני דברים אחרים. אני בטוח שהלב שלך עם המפגינים, גם אם אתה לא יכול להיות שם מטבע הדברים.
זה נכון, קודם כל אני בתור מורה לאזרחות, אני חושב שצריך לעשות כל מה שאפשר גם בימי קורונה, כדי שתאפשר לאזרחים לומר מה דעתם על השלטון, זה כך צריך להיות, הממשלה צריכה למשול, האופוזיציה והאזרחים צריכים לומר את דברם, כך גם התקשורת החופשית. אנחנו כמובן צריכים לעשות שני דברים, להקפיד על הנחיות ההתמגנות מהקורונה ולעמוד בחוק, ואני מנגד מצפה שהמשטרה, כמו בכל הפגנה, תהיה מאופקת ותאפשר את חופש הביטוי. אני מבין
לגמרי... כנראה שלא היית הרבה זמן בהפגנות של חרדים.
אני לא סתם אומר את זה, אני חושב שיש... הפגנה מטבע הדברים היא הפגנה של מיעוט, והמיעוטים מטבע הדברים חלשים יותר, הם לא בהכרח מייצגים את השלטון, או שיש להם מה לומר לשלטון, ותפקיד שלטון זה כמו תפקיד של הורים, להכיל, במידה מסוימת לחבק, להוקיר את העובדה שאנחנו חיים במשטר שבו אפשר להביע את דעתנו, וכן, אני מודע לזה שחלק מהמחאות הם גם כלפיי, כלפי חבריי, מקבל לזה באהבה, אני משוכנע שאנחנו נמצאים במקום הנכון, מדינת ישראל הייתה צריכה בקיץ הזה ממשלה שמתפקדת גם אם בקושי ולא בחירות, ויחד עם זה אני מבין שיש מי שלקח את התפקיד של האופוזיציה, ובוודאי שאין לי מה לומר, אלא רק לחבק ולחפש את הדרכים לפתרון לכל מי שנמצא במצוקה בריאותית, כלכלית וחברתית.
שר החקלאות ופיתוח הכפר, השר אלון שוסטר, תודה רבה לך.
שלום אבי.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
מיד נשוב.
מרכז הספות, מבחר עצום של ספות, עד 70% הנחה, דבר העובד לכל השיטות, רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
טייק מי, מערכת אוטומטית להזמנת מוניות ושליחויות. מתקשרים כוכבית 6316, מקליטים את הכתובת, המערכת מאתרת לכם נהג קרוב, משלמים בקליק, וזהו, אתם בדרך. בלי המתנה, ועם מעקב אחרי מיקום הנהג, התקשרו כוכבית 6316, והמונית מגיעה. טייק מי, לוקחים אותך בקלות. חברה שומרת שבת.
בעלי עסקים לקוחות בנק הפועלים. כולם עוברים לקנות בעסקים מקומיים, ואתם יכולים לבלוט יותר מכולם. בנק הפועלים בשיתוף חברות מובילות בארץ ובעולם במגוון הטבות לקידום העסק שלכם. לכל ההטבות ולעוד כלים חפשו פועלים לעסקים. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי התקנונים שבאתר הבנק ולתנאי השימוש של נותן ההטבה.
סובלים מהפרעות קשב וריכוז? אימון מוחי באלפה בריין סנטר משפר את התסמינים ואת איכות החיים. יותר מ-87% הצלחה. עובדה, הוכח מדעית. כוכבית 6252.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
בריאות, פרנסה, זיווג הגון, זרע בר קיימא. פעם אחת בשנה זה קורה. מעמד גזירת בית הדין בקבר רבנו הארי הקדוש בצפת. היום יום הילולת הארי ז"ל. אלפים מחכים שנה שלמה לתיקון הגדול שעורכים גדולי המקובלים בקבר הצדיק. התקשרו עכשיו לישיבת המקובלים הכנסת עורכים רשב"י והעבירו את שמותיכם לברכה וישועה. 1-800-36-18-18. גדולי ישראל מעידים, כל מי שמוסר את שמותיו יזכה בעזרת השם לישועה. 1-800-36-18-18.
נמלים בכל מקום? מהיום יש פתרון חדשני ויעיל שקוטל אותם. הכירו את סנוקי 3 נמלים פיטיון ג'ל. קוטל נמלים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם החופש הגדול שלרבים מהמשפחות שעליהם אנחנו מדברים הוא בשורה שכבר כל כך מצפים ומחכים לה, אבל השנה בנסיבות עדר תקציב הוא הולך להיות קשה במיוחד וכואב מאוד. שלום לסרה מעמותת יד לילד המיוחד.
ערב טוב,
מבורך. ערב טוב. אנחנו מדברים על עדר תקציב לנופשוני קיץ לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
אכן.
סופית שאין תקציב? כלומר, מה את יודעת לספר על זה?
סופית אפשר פעם להיות, יהודי אף פעם לא מתייאש, אבל ברמת העיקרון, מכיוון שהרבה זמן לא הייתה לנו ממשלה, אז, וגם עכשיו שיש ממשלה תקציב עוד לא עבר, זאת אומרת שמשרד הרווחה לא העביר את התקציבים ליישובים, לערים. כל נופש, כל ילד זכאי למספר ימים בשנה לנופשונים, זאת אומרת הועדות שמועברות לעמותות, כאשר 75% זה הממשלה, משרד הרווחה, ו-25% זה הרשות המקומית. כאשר לא עבר התקציב הממשלתי, אז זאת אומרת שהממשלה לא העבירה לרשויות המקומיות את ה-75% בטח עוד שלהם, וגם לא את ה-25% התקציבים של הרשות המקומית היא לא מעבירה. כן. זה אומר שמאות ואלפי ילדים נשארים בבית ללא אפשרות של יציאה לנופשון. יציאה לנופשון, כמו שדיברנו על זה ואנחנו חייבת להגיד את זה, אני אמא לבחור אוטיסט בן 18, נופשון זה אומר שילד נוסע לשישי שבת או מה שזה לא יהיה לנופשון, ובאותו זמן המשפחה לוקחת חמצן הפוגה, זה ילד שגר בבית, מקבל את כל החום, כל התנאים שצריכים, וזה רק מאפשר לו לנסוע, לקבל את היחס האישי מהמתנדבים בעמותות החסד, שלא משנה מי שזה יהיה, אנחנו מיד לילד המיוחד, אבל זה בכלל לא משנה מאיזה עמותה זה, ולמשפחה זה נותן חמצן כוח להמשיך לקבל את הילד אחר כך הביתה, ולהתמודד 24-7, ומילדים בעלי צרכים מיוחדים.
הבעיה הנוספת היא שמכל הניסיונות לקבל איזושהי התחייבות ממשרד הרווחה, שהתקציב הזה אולי לא מגיע עכשיו, אבל יגיע, ומישהו לוקח עליו אחריות והתחייבות, גם את זה אי אפשר לקבל, ככה שבאמת אי אפשר לבנות פה על שום דבר. וזה באמת...
זה מצוקה של כל הארגוני החסד, כל העמותות, וממילא באותה נשימה, זה בעצם מצוקה שלנו, ההורים, המשפחות, שלא יכולים לדעת שאפילו את ה-14 ימים, 7 שבתות בשנה, או כמה שזה יהיה, גם את זה כרגע אנחנו לא מקבלים.
השם יעזור, שיהיה בשורות טובות, שרה מעמותת יד עזר מיוחד.
תודה רבה, תודה שאתה מלא את זה לסדר היום.
כן, ברור, בוודאי, בשורות טובות, תודה, ערב טוב. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, נאחל למאזיננו שבוע טוב ומבורך, אבל בעיקר אנחנו בשבוע שחל בו תשעה באב, לא לשכוח את ענייני אהבת חינם, ולהמשיך באמת את גל המחאה כדי לפתוח ולהקים את החלי הישיבות בעזרת השם יד בחודש אלול, הקרוב בכל מה שניתן ואפשר, שיהיה רק בשורות טובות, נזכה לבניין בית המקדש בקרוב. אמן. ערב טוב לכם.
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים.